יום ראשון, פרשת קוירח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם המשך הפרויקט על עובדי דירשו, שמספרים מהתחושות שלהם על מה שקורה במערכת. אנחנו נותנים לכם סוג של הצצה. אז היום אנחנו עם הרב צבי לובין, הוא מנהל מחלקת שכר בדירשו, באחינו, הוא פעיל בדירשו כבר הרבה שנים. אז הוא משתף אותנו בחמשת הדברים שהוא התלהב מהם יותר מכל. דבר ראשון הוא אומר, לתפעל ארגון בסדר גודל כזה, יש צורך בעובדים לא רק מסורים, אלא גם בעלי יכולות גבוהות במיוחד. בדרך כלל בכל מקום עבודה יש שם אנשים מוצלחים יותר, מוצלחים פחות, מתאימים יותר, מתאימים פחות. ודירשו אומר, יש סייעתא דשמיא מיוחדת, שכל אדם שנכנס לעבודה משובק לתפקיד, שכאילו נתפר לפי מידותיו. אם הוא אומר, אני עומד מהצד, מתפעם לגלות, בפעם יודע כמה, את היכולות הגבוהות של האנשים כאן. כל אחד בתחום שלו. זה כמובן מגיע מניהול נכון, אבל אני רואה בזה, אומר הרב לובין, צד ישמע מיוחדת, שקם ארגון שכל תכליתו, מטרתו, מהותו, הזיקו הרבים, אז כבר אמרו חז"ל, זכות אבוי שם מסייעת. עוד דבר הוא אומר, במשרדי דיר שקיימים מספר קלסרים עבי קרס, עמוסים במכתבים ששוגרו במרוצת השנים, מוצאת השנים נשות הנבחנים. כל אחת עשתה איזה יוזמה פרטית, הוא מספר שהוא יצא להלל בדפים האלה כמה פעמים. חלקם מציבים מבלים מיושן, אחרים חדשים מקרוב באו. כל אחת כותבת במילים שלה, בדרך שלה, מכתבים בעברית, באנגלית, ביידיש. הסגנונות מגוונים, המכתבים באים גם מנשותיהם, שנבחנים בשלל תוכניות. אבל יש מכנה משותף לכולם שאותו אפשר לראות מכל אחד ואחד מהמכתבים האלו. למודות לדירשו על המהפך, שהתחולל בבתים של הנבחנים, על האבא שנהיה אדם אחר, טוב יותר, רגוע יותר, משקיע טוב בחינוך הילדים. על פניו, אומר הרב לובין, זה נראה שאין קשר, אדם לומד בשבוע 20 דקות, נהיה אבא יותר טוב, בסדר שכן. הלימוד הזה, כשהוא נעשה באופן יומיומי, לא רק שהוא מאפשר לקיים את ההלכה ככתבה וכלשונה, ומציל מייסורים חמורים שנעשים מתוך בורות וחוסר ידיעה, אלא הוא גם הופך את הבן אדם לאדם חיובי יותר, לאדם אחר. הדבר השלישי אומר, דיברנו עד עכשיו על דירשו, אני רוצה לחדד נקודה אחת שמנה התלהבתי מאוד בארגון אחינו, שזה בעצם זרוע הקירוב של דירשו. אחינו מפעיל מערך של עשרות פעילים באזורים נרחבים בארץ, יש לו פעילויות שונות, נזרה לבוחרי ישיבות, ייעוץ חינם ומקצועי בנושאים שונים, ליווי בחורים שמתקשים על ידי הצמדת חונכים בתוך היכלי הישיבות, ועד פרויקט טורונטו, שהוא הפרויקט הוותיק ביותר באחינו, שבמסגרת שלו מתפרסים פעילי הארגון, ובתוך בתי ספר ממש של החינוך התורני בערי השדה, ופשוט מצילים יקר מזולל, עוברים ילד-ילד, יוצרים איתם קשר, ממש מתמסרים אליהם בכל ליבם ונפשם, ומשבצים כל אחד מהם בישיבה שמתאימה לרמה שלו, להלך רוח, לסגנון של המשפחה שמנו הוא בא. אומר, כשהוא מטפל בשכר של הפעילים האלה, נחשף למסירות הטוטלית שלהם למען עדי ישראל, בשעות, מספר שעות וכו', לא ניתן שלא להתרגש ולהתמלא בערכה. דבר רביעי הוא מביא, זה משהו שכולכם מכירים, יציאת הפאר הבולטת ביותר של דיר שהיא ללא ספק המשנה ברורה, עם פירוש הביאור המוסופי. מדובר בספר שחולל מהפכה של ממש בעולם היהודי. הלימוד במשנה ברורה הפך להיות מעשי יותר, מחובר יותר למציאות העכשווית, הרי ההלכה לא משתנה כמובן. היא נשארת כמו שהיא הייתה, מאז נתנתור במעמד הר סיני, אבל המציאות משתנה. בהתאם לכך גם הדינים השונים, ולכן חשוב מאוד להצמיד את הדוגמאות המעשיות או מציאות בימינו ללימוד, כדי שהלימוד יהיה ברור יותר, וההלכה שתעלה מתוכו תהיה מדויקת ומותאמת לבעיות ההלכתיות שאיתה אנחנו מתמודדים כאן. ולסיום, סדרת הספרים הפופולרית ליקרס שבס, שההוצאה שלהם לאור עדיין בעיצומה, הם מבחינתי, אומר הרב לובין, הוכחה חיה ומודגשת, לכך שבדיר שהוא לא שופטים על השמרים, הרגיש שתמיד יכול להפתיע עם עוד משהו חדש. דבר בעצם, סוג פעילות חדש של דיר שהוא שלא קיים עד עכשיו, הספרים האלה מכוונים גם הם שינוי גדול. הם שינו את שולחנות השבת של אלפי משפחות. כמו שאמרתי, הצעה שלהם על האור עדיין לא הסתנה, ונערכים עכשיו להדפסה של החלק השני של חומש במדבור. טוב, בימים האלה זה כבר מופץ בחנויות. ובעזרת השם, כשהמלאכה תושלם וכל הצאת יהיה בחנויות, הביגוש יגדל ויגדל. עד כאן הדברים הנפלאים האלה של הרב לובין, ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי שהתפרסם במשנתה של תורה, באדיבות מכון גובי העמודים. במוצאי שבת מספר אברך, מוצאי שבועת, המכונת כביסה הפסיקה לעבוד, הוא מזמין טכנאי, והטכנאי מבשר לו שהמכונה הפסיקה לעבוד לתמיד. על עצם הבשורה הוא לקח מהשקל. טוב, הוא מספר אותו אברך שהוא מנסה לחשוב איך הוא מגייס כסף למכונה חדשה. למי שיש כסף זה לא הרבה, אבל למי שנאבק על כל שקל לגמור את החודש, אז זה מחיר של אלפי שקלים. הוא מספר שבכולל שהוא לומד בשיטה קבועה שמחזיר את הרווחים הביתה, אבל יש אברכים שיש להם רכבים פרטיים. אם הוא שומר הביתה, נוסע איתם. אחד האברכים הוא דייקן מאוד, הוא יוצא עם הרכב בדיוק אחרי שמסתיים הכולל, יש כמה אברכים שממהרים, יש להם קביעות לחזור איתו. גם לי הוא אומר, אני אחד מהם. אני צריך להגיע הביתה, לעזור לאשתי, לטפל בילדים, אחרי יום שלם שאני לבד עם הילדים. יום שלישי הוא אומר, ניגש אל אברך, אומר שהוא מהר מאוד, הוא רוצה להתחלף איתו. הסתמתי, נו, כידוע, מוויתור לא מפסידים. קבעתי נסע לאברך שנסע מאוחר יותר. בדרך, כשאני יושב בהסעה השנייה, אני אקבל טלפון מהאישה. היא מזכירה שכבר שלושה ימים אין לנו מכונת כביסה, הרימות של הכביסה גובחות והולכות, עוד מעט אפשר להיכנס לחדר כביסה. תחזור, מיד שאתה מגיע לבני ברק, לפני שאתה מגיע הביתה, תדע איך לקנות כביסה. טוב, אני שואל את האברכים קצת בצחוק, אולי מישהו יודע איך קונים מכונת כביסה בלי כסף? התחלתי להתייעץ איתם, מה עושים, איזה מכונה לקנות, איך משיגים את הכסף? ואז האברך שנוהג, שואל אותי, בשביל מה אתה צריך מכונות כביסה? אז מה הכוונה? מכונה שלי שוב ככה, אם שילמתי 100 שקל בשביל הוידוי שיכן לא תחזור לחיים. אז הוא אומר, לא, אני מתכוון, שמה אתה צריך לקנות? אני מחרתי עכשיו את הדירה של חמותי. יש שם כביסה, מכונת כביסה, מוצא מצוין, אתה יכול לנסוע הרגל לקחת אותה. כמה שמיד נסעתי הביתה, הזמנתי את הגיד שעוזר לי הרבה לבוא לעזרתי בהובלת המכונה. חזרתי הביתה בדיוק כפי בקשת אשתי, מכונת כביסה ביד. ומוויתור למפסידים, כמו שחשבתי לעצמי. אבל חשבתי שגמרנו, לא, כשקדוש ברוך הוא משלם, הוא משלם עד הסוף, עם כל ההידורים. הגיס שלי מפעם לפעם, כשיש לו מייסר, הוא נותן לי 300 שקל, 400 שקל. פחות מ-200 שקל הוא אף פעם לא נותן לי. הפעם אחרי שהוא עזר לי להביא את המכונה לכביסה, הוא מוציא 100 שקל והוא נותן לי. התפלאתי לו, מה קרה היום? אבל גיסי לא מרווה לדבר. אבל אז הבנתי, הרי ויתרתי, הקדוש ברוך הוא שלח לי מכונה, אז הוא שלח גם יחד את ה-100 שקל, הפיצוי על הכסף שנתתי לו את השני, ללא תועלת. ברוך משלם סחר טוב ומסיים את הדברים שלו. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, רבותיי, ואון בן פלס. אז ידועים דברי המדרש, חוכמת נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און. כן, שכידוע אמרה לו, מה יצא לכם מזה וכו' וכו'. יש פה קטעים נפלאים מתוך שיחתו של הגאון הרוסרגון עם שרייבר שליטה. הוא מספר שכשהבן שלו היה הבן הגדול של הילד קטן, אז הוא רץ לאמא בשבת אחת ואמר לה, אמא היום למדתי עם אבא, ויש המון מלאכים בשמיים, נורא צפוף לי שם המלאכים שלי. אז היא אמרה לו, אולי תיתן לי קצת, יש לך כל כך הרבה. היה אלה טוב, לא יודע מה להגיד, הלך שואלת אבא שלו. אז אבא שלו אמר לו, תגיד אמא שכל מילה שהוא לומד, יש לה גם שכר אותו דבר, שווה ושווה, יש מספיק. מה שיש לו, מה שיש לה, רץ בשמחה לאמא ואמר, תדעי שגם לך צפוף בשמיים. אומר שרייבר בסולבונים, זה באמת, זה אמת. ילד קטן, יש לו את התאומות הזאת, אנחנו כבר לא מתאים לנו, אבל באמת זה אמת, כל אישה שבעלה ישב ולמד 10 שעות רצוף, לא רצוף, סליחה, צפוף לא בשמיים. נכון שזה קשה, בשביל זה אנחנו חיים פה להתמודד עם קשיים. אם ראינו רואים את השכר של גן עדן מול העיניים, אז לא הייתה בחירה בידי אדם לנהוג לו כהוגן. אם היינו רואים כל לילה איך שיוצא דף חשבון אחרי שהבעל יצא מהכולל, כתוב שם עוד 120,000 לא ניסיון. צורר היה יוצא לפנסיה. בשביל שניסיון לא רואים את זה, אבל דבר אחד צריכים לדעת, לא מפסידים את זה שום דבר. טייפלר כותב, שלא הובטח לומדי תורה שיהיו עשירים, אבל הובטח להם דבר אחד, שהם לא הפסידו שום דבר מזה שהם יושבים ולומדים. מה שנגזר עליהם, יהיה להם אותו דבר. אם בעלך נמצא בבית יותר, ויותר עוזר, לא היה לך יותר קל ממה שעכשיו כשהוא יושב ולומד. הקושי שנגזר עליך יהיה קיים. אז אם בעלך יבוא הביתה יותר, ויותר יעזור באמת בבית, הקושי הזה לא יהיה. אבל למה זה יחבו השיניים, אוכלי לכאבים אחרים? כי מה שנגזר על אדם יהיה, לא יעזור שום דבר. המדרש אומר, אשרי הגבר אשר תיאסרנו קם מדרתך תלמדנו, אין אדם בעולם בלי איסורים. יגיע בתורה, ער כל הלילה. חש בשינו, ער כל הלילה. אשרי מי שהאיסורים באים מהתורה, זאת אומרת כך, נגזר בן אדם שהיום בלילה יהיה ער, הוא לא ישן, אין לו בחירה. זה לא יעזור לו כלום, הוא יהיה ער היום בלילה, ויש לו בחירה למה זה יקרה, או שיחליט ללמוד כל הלילה, ואז הוא לא יפסיד כלום, כי בין כה נגזר עליו שיהיה ער כל הלילה, אבל הוא הולך לילה שלם של תורה, הרי בחדיר. ולעומת זה, מישהו אחר נגזר עליו גם כן יותר כל הלילה, אבל הוא לא מתכונן, הוא לא תכנן לשבת את זה ללמוד. מגיע השעה 12, נשקע בתחת למיטה, אבל נגזר עליו שיהיה ער. אז אני אשבור אחרי שלך, לא כאב שיניים. כל מי שטעם. כל מי שטעם את הכאב שיניים, יודע שזה לא סימפטי. עכשיו ימינה, שמאלה, שיניים כואבות, עוד שעה, עוד שעה. גמרת כדורי הרגעה שלו ושל השכנים. הוא יודע שבבוקר צריך ללכת לרופא, להיפרד את הרבה כסף. מגיע הבוקר, הפסיק כל הכאבים. אוח, ברוך השם, מה קרה? נגזר עליו לי יותר כל לילה. לא רוצה לשבת ללמוד, קבעו לך השיניים, נגמר לילה, נגמר לך, נגמר הכאב. מה הרווחת? בין ככה היית ער כל הלילה, אבל קבעו לך השיניים. קראו שילומים של הגרמנים, אך שמענו נפגעי הנאצים, אומר הרב סולובוניב שרייבר. אז אבא שלי, הגאון הרב פנחס שרייבר, זכר צדיק לברוך, היה יכול לקבל את הסכום הכי גבוה שהיה, לא מה שעבר עליו, זה היה מדובר בסכומי עתק, אבל בטופס של הבקשה צריך לשנות בשביל איזה פרט. במקום לכתוב שהם נפטרו בקזחסטן, לא צריך לכתוב דבר אחר. היום היו מורים מטר בקלות, אף אחד לא היה לדעתו לשאול. משנים ולוקחים. אז זאת אומרת, מדוע לקחת מהגרמנים, מה שם. אבל אבא שהיה יהודי ירי שמיים, שאלה לצ'יבין הרוב, שאלים לעשות או לא. הצ'יבין הרוב אמר לו, תראה, על פי דין אפשר, אין בעיה. אבל בשביל מה בעצם אתה עושה את זה? תראה ביטחון מקדש ברוך הוא שישלח פה את הפרנסה, למה צריכים השתדלות? העולם בנו שצריכים השתדלות, לשקר זה לא השתדלות. אבא חזר הביתה, קרא את הטפסים, זרק לפח, תאמין לי הוא נפטר בלי שקל של חובות. הוא אף פעם לא היה אשר, קדש ברוך הוא דאג. קדש ברוך הוא דאג לו, הרעיון שהצ'יבין הרוב אמר, קדש ברוך הוא יודע לשלוח את הפרנסה גם אם אתה מתנהג כמו שצריך. אל תעזור לו ככה. אין מצב כזה שבגלל שבעל יושב ולומד, יחסר לו משהו, או יהיה לו יותר קשה בחיים. אין דבר כזה. מה שנגזר עליך, שיהיה לך, יהיה לך, מה שלא נגזר, לא נגזר. להפוך את העולם ולא יהיה. אותו דבר אומר לאישה, בגלל שבעלך עושה משהו כזה שבור, הוא רוצה, לא תפסיד לי שום דבר, רק תרוויח. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים, מאמר נפלא של הרב הגאון רבו של קובלסקי שלי, אתה לא נקרא את כל המאמר הארוך, אתם מוזמנים לראות אותו. והפותח, אבל נראה את חלקו, התחום המושקע והנחקר ביותר בעולם, אומר הרב קובלסקי, תחום הביטחון. אין מדינה שאין לה צבא להגן עליה, בין הצבאות יש תחרות יוקרה על עוצמה ויכולת מבצעיות. שבועות הביטחון לשיא, תקציב הביטחון נוגס בחלק ניכר בתקציב כל מדינה, ובארצות מאוימות, כמו אומרת ישראל, זה התקציב הגבוה מיותר מכל התקציבים האחרים. כבונים אהובים, להבין שבשמיים, אבא שבשמיים דאג לנו להגנה ביטחונית, שמעניקה לנו מהטבע ביטחונית. מושלמת, שומרת לנו בכל עת. זה המצווה לקבע מזוזה. המזוזה היא אותו יריעת כלף קטנה מודרת, שכתובות בפרשת שמע ישראל, ואהב טוב, ואהם שומע. זה מזוזה שמאתרת את פתח הבית, כתובה במשקוף הכניסה, להזכיר לנו מי בעל הבית בעולם, מי מנחה אותו, הוא מנהיג אותו, מי דואג לנו ושומר לנו באמת, היום ובעתיד. הרמב״ם אומר שבשל התוכן הייחודי של המזוזה והמסר האמוני העוצמתי של עובדה ממנה, אז קובעים אותה על המשקוף של הדלת, תמרור, בכל יציאה וכניסה. תזכורת קבועה בכל תומת בחיים, ברגע שאתה יוצא לרחוב, חוזר הביתה. רגע לפני שתצא לעבודה ולסידורים, כך זריקת אנרגיה, מוטות תמרור של בכניסה. קח לעצמך מתני חיזוק מהתזכור של המשקוף. יש בורא עולם שמדריך אותנו איך לנהוג. אם נעשה כהוראותיו וכמצוותיו, חיינו יתנהלו בשלווה, בשלום, ברוגע וביטחון. בפרשת שבוע, פרשת קורח, אנחנו יודעים לטענה של קורח, שהוא לא מבין למה בית מלא בספרי תורה, צריך מזוזה בפתחו. הרי בספר תורה יש גם את הפרשת של המזוזה, והבית שמצאים בספרי תורה לרוב יש את כל מצוות התורה. גם פרשת המזוזה פעמים רבות. אז למה הוא זקוק לתוספת של קלף קטן ושתי פרשיות בתוכו? האמת היא שעובדה גם בית מלא בספרי תורה חייב במזוזה, וכמו שביר הגוין רב רומיאלין, זה צהל, בהקדמה לספר של אורך חפיים, שהמזוזה היא בעצם כלי יהודי וייחודי, שמיד למטרה אחת ובלעדית, להחדיר בלב ולהפנים בנשמה את האמונה בבי רואי לו, שהוא מנהיג ומכוון את כל מה שמתרחש כאן, וכולנו משועבדים לקיום הרצון שלו. גם יהיו בבית שלנו אלף ספרי, ספרי תורה מלאים בכל המצוות התורה, עדיין רק כלי שהוא מיוחד ובלעדי להחדיר אותו בנפש, יצליח להשריש אותו לתוך הנשמה, לתוך נשמתנו פנימה בעוצמה רבה ומוצקה. רגע לפני שנצא מהבית, נעצור ליד המזוזה, ניתן נשיקה נרגשת ומוקירה על התמרור, התזכורת הייחודית, שזכו לו רק יהודים, אשרינו שזכינו שיש לנו כזה מטען אנרגיה ביציאה וכניסה לבית, משהו שומר על הביטחון האישי שלנו. ואמר מאמר ממשיך וממשיך עם סיפור מעניין, אתם מוזמנים לקרוא אותו והפותח ובאתר. אנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. בספקלריה התפרסם סיפר הגוער וגוער רבי נחמן צבי גולדבאום שליטה. בשם הגוער רבי לוזר שמחה וסרמן, הבן של רבי חונון, שהגיע ללוס אנג'לס תשי"ג בערך, ביחד עם קבוצה מובחרת של 9 אריות, מבחירי ישיבת פאר ובדז בניו יורק, הגיעו לפי הזמנה שלי, זה רב מקומי. שאותו רב היה אמור לשאת בעול הגשמי של הישיבה החדשה, כולל העמדת בית מדרש כמשכנה. הוא אומר שהרב שמחה וסרמן היה אמור להתעסק רק בצד הרוחני. אותם שנים לא היה אפילו נער אחד חובש כיפה בלוס אנג'לס. והרב וסרמן התבטא שיש לו חלום שפעם יהיה כזה. גם חלב ישראל היה ניתן להשיג בהבחורים, הבחורים פנו אליו שיארגן חלב ישראל. אז שאל את הרב מה אפשר לעשות, אז הרב אמר מה הבעיה? הניח על השולחן חלב סם וצפה לבחורים שזה חלב ישראל. אז סיפר, אמר הרב וסרמן הבין שהבעיה לא עם החלב, הנה הרי אפשר להסתמך עליו. אם אפשר להסתמך על היתר של משה פיינשטיין. הבעיה עם הבשר, איך אפשר לסמוך על שחיטה של אותו רב שלאדם ישר ונאמן? אז הוא אמר שהוא הורה לא להכניס מהשחיטה של אותו רב לישיבה. כשהרב שמע על זה, הוא גירש את הבחורים ואת הרב שלהם מהבית מדרש והשתיק את המימוש לישיבה. הוא גם לא הסתפק בזה. ויצר קשר עם שאר רבני העיר, הזהיר אותם שלא יכניס את הקבוצה הפנאטית הזאת למסלדרי שלהם. אז הוא התקשר וסרמן לרבי יעקב קמינצקי, שאל אותו אם אפשר להישאר בכזה מקום. אז רבי יעקב אמר לו הפוך, אפשר לעזוב כזה מקום. הוא הסביר, הסביר וסרמן שאין חובה לצאת לרחוב של עיר לחפש עבודות. אבל כשמוצאים עבודה, אז כבר יש את הלסוך הליסה להם. וחייבים להחזיר אותם בתשובה. אז הוא נשאר שם בלוס אנג'לס כמחצית יבל, יצר שם מהפכה רוחנית. ולבחורה לטוב הרבנית פייגה, פייגה רוחל וסרמן, שהיא נשארה בדיטרויט הרחוקה בשנה הראשונה. כלומר, המשכורת שלה כמורה, הישיבה התקיימה באותו שנה. לפני כ-10 שנים בכנס ישיבת המכון בירושלים, התקיים כנס בישיבת המכון בירושלים עבור בחורים מלוס אנג'לס, שלומדים תורה מהישיבות הקדושות בארץ ישראל, וכמובן שמאות השתתפו. אנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות. הגאון הצדיק רבי יחזקאל בינג, ראש ישיבת המקובלים בדברי שולם, בשיחה מיוחדת על גודל מעלת אמירת פרשת הקטורת שבכוחה להציל ממוות ומכל דבר רע. הזוהר הקדוש דבר שזה היה כמבאר את גודל המלה של אמירת הקטורת. דברי הזוהר מדברים על מה שכתוב בפרשה, שמשה רבינו אומר לארון הכהן, כך שמחתו ותן על האש, מעל המזבח ושים קטורת. התורה גם הסברה לנו צריך קטורת, כי יוצא הכסף מלפני השם. חיל הנגף. הזוהר מבאר שאם דבר ששובר את כל התאומה והסית רח, הוא כמו הקטורת. כי שום דבר, הוא אומר שאין דבר ששובר את כל התאומה כמו הקטורת, כי אין דבר שחווי לפני הקדוש ברוך הוא יותר מהקטורת, ובכוח של הקטורת לבטל כל דבר רק, שופים, הרמבישים, דינים וכוחות התאומה, הכל מתבטל לפני הקטורת. אומר הזוהר הקדוש, שברית קורתה לפני הקדוש ברוך הוא, שכל מי שקורא מתבונן במעשה הקטורת, ינצל מכל דברים רעים שבעולם. האדם שקורא פרשת הקטורת לא ינזק כל היום, אף אחד לא יכול לשלוט עליו. ומוסיף הזוהר הקדוש, אם אנשים היו יודעים כמה פרשת הקטורת חשובה לפני השם, הם היו לוקחים כל מילה ממנה, ועושים עצרת לראשם כמו כתר של זהב. אם אדם רואה שהדין רודף אחריו ממשיך הזוהר הקדוש, יעשה תשובה ויאמר את פרשת הקטורת. והאמירה הזאת תעזור שיסתלקו ממנו כל הדינים. אפילו כשאין בסוף מקדשתם, ומתנו הרבים אלינו מזבח, רק את הקטורת, עצם האמירה, אמירת פרשת הקטורת, היא מצילה מכל דבר. מבטלת מגיפות ומיטות. ובכל שבו אומרים קטורת, כל הדברים הרעים מתבטלים. בספר כיסא מלך, מפרשי הזוהר, הוא מסביר שהאמירה של קטורת מתישה את הכוח של הסית רח, ומסרה ממנו את כל החיות שלו. אפילו מי שכבר נגזרה עליו, גזרה שימות, מכוחה של אמירת הקטורת להציל ממיטל החיים. אז רואים את החשיבות העצומה של אמירת הקטורת, ולא זו בלבד אלא את החשיבות של כל מילה לפני הקדוש ברוך הוא. כל מילה שיהודי אומר, יש לה כוח והשפעה בעולמות העליונים ובעולם הזה שאנחנו חיים. נמצאנו למדים, הוא אומר, כמה צריך להיזהר על הפה, להשתמש בו בצורה מושכלת. הוא מוסיף שהזוהר הקדוש לא מדבר על אמירת קטורת מתוך כלל. איזה אמירה של קטורת, גם בתוך סידור יש לה את כל המעלות האלה, כדאי מאוד לדקדק בה. רק כשאומרים קטורת צריך לומר אותה מכלפי ועד סופה, את הפסוקים. את הברייתא שפרדת צמני הקטורת, ואת הלכות הקטורת העיקריות, צריך לומר הכל מילה במילה, ומתבוננות במילים שאומרים, כדי שתהיה אמירה עם כוונה, ולא מוצאות אנשים מלמדע. בספר סדר היום, לרב משה בן מכיר, הוא מוסיף שיש גם עניין גדול להגיד הקטורת מתוך קלף קשר. הוא כותב את זה כיצה טובה למי שחושש עליו על נפשו, הוא מוסיף שזה דבר גדול לבטל כל נגע וכל פגע. ואני ערב בדבר כלשון קודשו. הוא ראה גם בקיצור השלוש, שטוב לומר את פרשת הקטורת במוצאי שבת אחרי ההבדלה. הוא ראה צדיקים שמהגים ככה, מנהג חשוב מאוד. הקיצור השלו כתב שאמרת הקטורת במוצאי שבת בכוחה לשבור את כל הקליפות. זאת גם סגולה להצליח בעסקים בכל ימי השבוע. לכן בספר הקדוש נועם אלימלך, פרשת קטיסו, כותב הרבי רבי מלך מזה שעדי הקטורת, עדי אמירת הקטורת אפשר לפעול ישועות ולזכות לבון נחי המוזן. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השוט הימי. חתן בשעת האירוסין אמר לו חוצו שיקנה לעצמו שס והוא ישלם על הקנייה. אותו זמן עשו בחנות מבצע שמי שכהן נכנס להגרלה ואותו חתן זכה בהגרלה. אז אם מי שיחתה זכייה לחתן או לחותן שהוא שילם, אז הוא אומר, אז התשובה היא שהסכימו הפוסקים שזכה שייכת לחתן שהוא בא למתנה וגם הוא קונה בפועל. אבל עדיין אומר איך להסתפק בחתן שהחתן אמר לו שיקנה מתנה להקלה, והוא ישלם את זה. האם גם שמה? אנחנו אומרים שהוא השליח, אם הוא זכה משהו בהגרלה הזה. אז רב חיים קניבסקי אמר שיעשו פשרה ויחלקו את הזכייה. כך גם הרב הקומר שטרן. והגור משה אול קליין אמר שבדברי הסמה תבואר שאם החברות נותן את הוספה בגלל השליח, אז יחלקו השליח והמשלח. האם הוספה לא בגלל השליח, אלא כל קונה היה מקבל, אז זה כבר כן שייך רק למשלח. אז אם אלה בנדון דדן, הזכייה שייך לחותן ולא לחתן. כן, הסכים הגור למד שפרה. והגור נמחה עם אהרון מונדרר מבית שמש אמר, שצריך לחלק, שאם החותן לא יגביל אותו לקנות מהחנות הזאת דווקא, הוא יכל לקנות בכל חנות שרוצה, אז יש לו צד זכות. לכן חולקים ביניהם, אבל אם החותן יקנה שקנה שם בדווקא, בוודאי לחתן, צמצות ובתונה, והכל שייך לחותן. אנחנו משרים דפיים בהלוך, אנחנו עובדים משעה טובה בסימן שפ"ו בסעיף א', מהו שיעור המאכל שנדרש שיתוף מבואות בפת, בלפתן ובמשקה. על כך בעלות עושים העניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשיעור מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרוות נחת. הוא כדרכנו, נלמד גם אנחנו את דיני דפיים בהלוכים. כמות המאכל שנדרש לתיתוף מבואות עבור מבוי שיש בו 18 חצרות או יותר היא 18 גרוגרות, שזה השיעור הגדול ביותר שנדרש לתיתוף מבואות. כלומר שכמות כזאת היא כשיעור שתי סעודות, שהוא שיעור חשוב, שהוא מספיק לשתי הסעודות העיקריות של שבת, בארבע סעודות שחס. אחרי בסעודה שלישית אפשר לצאת את זה חובה גם בפירות, והיא לא כל כך עיקרית. הכמות הזאת היא כנפח של 6 ביצים בקליפה, יש שם כ-8 ביצים ולכתחיל הרוי להחמיר. אותו כמות של שתי סעודות היא מתייחסת לפת ולכל מאכל שנאכל בפני עצמו כארוחה, אבל מאכל שמלפתים בו את הפת, דהיינו שנאכל רק כתוספת לבד בסעודה, אז שם הכמות שנדרשת היא לא קשור שתי סעודות אלא רק כפי הכמות שאוכלים אלו, כתוספת בשתי סעודות פת, דהיינו שלכל מאכל כזה יש שיעור בת לעצמו, כפי הכמות שמקובל לאכול ממנו יחד עם הפת, כמו כן מאכל שהוא לא נאכל בפני עצמו, ולא כתוספת אלא רק כקינוח בסעודה, הכמות האנרגית ממנו היא כפי הכמות שמקובל לאכול ממנו לפינוח שתי סעודות. בשיתוף מבואות שנעשה במשקה, הכמות הנדרשת היא כמות שמספיקה לשתייה בשתי סעודות, שהיא שתי רביעיות. צריך חשבון של רביעית לכל סעודה. וכשם שאמרנו במאכל, כך גם במשקה, כמות כזאת היא רק במשקה ששותים אותו בפני עצמו, אבל משקה שמלפתים בטפת, דיינו שהוא משמש כמטבל, וכדומה מהכמות שנדרשת היא כפי הכמות שמשתמשים בה בשתי הסעודות פת. משקה שמשמש רק ככינוח בסעודה, הכמות הנדרשת ממנו היא כפי הכמות שמקובל לשתות ממנו לכינוח בשתי סעודה. עד כאן מיני הדף הימים בהלוך שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי. שיתוף מבואות אפשר לעשות בכל סוגי המאכלים והמשקאות. ויש אומרים שאף על פי כן עדיף לעשות בפת, אבל יש אומרים שעדיף לעשות ביין, ויש שנראה מדבריו שאין עדיפות בין פת ליין. תבלינים שלא רואים לאכילה בפני עצמם, לא ניתן לעשות בהם שיתוף מבואות בשעת הדחק יתכן שניתן להקל. כמות המאכל והמשקה שנדרשת לשיתוף מבואות, במבוי שיש בו 18 חצרות או יותר, 18 גרוגרות שהן קשור שתי סעודות. נפליג מהימים אחורה, אני זוכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, חפץ שעומד לאיבוד מחמת איסור האכיל להענוי, עכשיו לגבי דינים מסוימים כאילו כבר איבדו אותו והוא לא קיים. בלשון חז"ל, כתותא מיכתא שיעורא. ואף על פי כן הקלו חכמים ואמרו שניתן לעשות לחי להתרת מבוי מחפץ כזה, כגון יצא השירה שאסורים בהנאה ומביא לשרפה. ואילך לכל הפוסקים בטעם הדבר, יש אומרים שהוא מפני שאין שיעור לאובי של הלחי, יש אומרים שהוא מפני שאפר ראוי לשמש כלחי על ידי הדבקת שכבה ממנו למחיצה שסמוכה לצד הרבי של המבוי. ולכן גם אם נחשיב אותו כשרוף, הוא ראוי לשמש כלחי. השימוש בחפץ כלחי לא נחשב כאן ממנו, כיוון שלא משמש בחפץ, משתמש בחפץ עצמו, ורק לעניין בעקיפין, מיתר הפלטול שהוא גורם, או בגלל שהלחי הוא עניין של מצווה, ומצוות לאו ליהנות מעצמו. זאת אומרת, קיום מצווה לא נחשב להנאה. דף איתנו דבי, אנחנו נלמד מחר מסכת ערכין, מסכת ערכין דף, איזה דף נלמד מחר רבו יסי? בעזרת השם נלמד את דף ח', סליחה, היום אנחנו לומדים דף ז', מחר נלמד את דף ח', שיהיה בהצלחה לכולנו. ואנחנו ממשיכים לחפץ עם החיים לקראת סיום. רגיל, בפי העולם אמר חפץ חיים, שמותר לספר לשנורא כשכבר מפורסם לכל, דבר שנכתב בעיתון וכדומה. אבל אנחנו רואים עד כמה הלכות לא פשוטות. אנחנו צריכים לומר כי כמעט לא מצאו שהצטרפו כל התנאים להתיר סיפור לשנורא גם באופנים אלו. עבור סוף המביאים דנים לגבי דבר שכבר התפרסם נודע לכל, כמו שלמשל נכתב בעיתון. האם יהיה מותר לספר את זה לאדם שעוד לשנה? אז מביאים שיש שכתוב בדברי החפץ חיים מבואר בכמה מקומות שאין בזה איסור. דעת רב ניסים שכל זה לדעת הרמב״ם, שמתיר לספר לשנורא שצפור באפיקלוס, אבל לדעות החולקות אסור גם בזה. אלא שהיתר הזה הוא רק אם יספר את זה באקראי. אותו דבר גם הוא אומר, וכן גם יהיה אסור לספר את זה למי שיאמין לזה, כי הוא מחשיב אותו בסור קבלת לשנורא. לכן אסור להתאים את הדברים לפני השומע. נמצא איפה הוא אומר שגם דבר קנות שכבר התפרסם בעיתון, יהיה בעיה לסתר אותו, הוא כמעט לא מצוי שיהיה מותר לסתר. עוד הביאו הביאו מוסופים שאנחנו צריכים הוראה לי מישהו ששאלו אותו לגבי מקרה מסוים שימנע מלצוחח על זה אפילו אדם שכבר יודע עליו, וכך כך הוא צריך כותב לכמן, שאפילו כשמספר למישהו דבר שהוא כבר שמע אותו מאחר ולא שמע, כי התורה עשרה את עצם סיפור הגנות, הוא גם גורם לסיפור שלו שהדברים התקבלו יותר אצל השומע אחרי שכבר שמע אותם שני אנשים. גם לרב שמתיר והפתלוסה, הרי כשגאונת השני להחזיק את הגנות בפני השומע, לגנות אותו בזה יותר, זה כבר יהיה אסור. עד כאן חברתך היומי. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. בספר על פי סופרים וספרים, מסופר שם על זוג שנכנסו לרב דוד מטולנה, בקשו ישועה, זר של כעומת. האישה נתנה 5 רובל לפדיון. אמר לה הרבה שהתחל לתת עוד 5 ועוד 5 ועד שהגיע ל50 רובל תבין ותקינים. כשהסכימה, אז הוסיף לבקש עוד, ואז היא אמרה, די, אני חושבת לקחת בחזרה את כל הכסף, והשם יעזור לנו גם בלי הרבי. נענה הרבי, כעת מובטח שתיוושעו. זאת אומרת שכל מה שהוא ביקש, עוד כסף כדי לגרום שיבטחו בהשם בעצמו. אנחנו זוכים לעזרתו של אדם מסוים, מתחזק בביטחון, לזכור שאותו אדם הוא רק שליח של הריבונו של עולם, לעזור לנו. הבא לתאר מסיים בידו. עד כאן דברים אלוהים רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא ושבוע טוב, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה ברוכניות ובגשמיות וכל טוב סדר.